ואת שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נעשה ונצליח, שבוע טוב, מאזינים יקרים. אנחנו איתכם בתוכנית הפוך על הפוך, שעורך אדיר גולדשטיין, על הביצוע הטכני זאביק סגל. מן הסתם רבים מן המאזינים סקרנים על ההתרחשויות וההתפתחויות והשעות האחרונות, כן בחירות, לא בחירות. בינתיים אני עדיין קצת צרוד, ננסה להעביר את התוכנית ותפללו עליי שזה כבר יסתדר לי. ניתן פתיח שהוא לא קשור בכלל לענייני היום, אולי קצת. אחר כך, בעזרת השם, אחרי הפרסומות, נעסוק בנושאים הבוערים העומדים על סדר היום. כשאני אומר בוערים, אני מתכוון גם לשריפה הגדולה שהייתה בליז'נסק, בציון של רבי אלימלך, שלשמחתנו הרבה לא היו נפגעים, אבל כמעט הכל שם הלך לאיבוד. וזה ממש זמן קצר אחרי שאלפים פקדו את המקום ביום ההילולה, ביום חמישי. מספרים על יהודי כפרי שהיה לו סכום כסף בצד. ואמרו לו שיש אדם אחד שהוא מאוד חכם, שאנשים שיש להם כסף בצד מפקידים אצלו את הכסף שלהם, והוא עושה בכסף הזה כל מיני עסקים והשקעות, ומניב רווחים מאוד גבוהים למשקיעים אצלו. הלך אותו כפרי והפקיד אצל אותו משקיע את כל הכסף שלו, מה שנקרא בימינו חברת השקעות. יום אחד הכפרי הזה בא לאשתו ואומר לה, את יודעת, היום הייתי אצל המשקיע הזה ומשכתי ממנו את כל כספי. שאלה אותו אשתו, למה? דווקא הוא מכניס לנו רווחים מאוד נעים. אמר לה כפרי, תשמעי לי, אני אומר לך, הוא בקרוב ייפול נפילה גדולה, וכל מי שהשקיע אצלו יפסיד את כל כספו ואת כל מה שהיה לו, יאבד הכל. שואלת אשתו, מאיפה אתה יודע? אמר לה כפרי, חכי ותראי, אני לא משאיר אצלו אפילו אגורה אחת. המשיכה האישה, אבל מאיפה אתה יודע? מישהו גילה לך? אחד הפקידים שם יודע משהו? הוא אומר לה, לא. אף אחד לא אמר לי כלום, ואני אומר לך, הוא הולך ליפול. המשיכה האישה, שמה אני נשואה לצדיק נסתר, בעל רוח הקודש, ולא ידעתי? אמר לה, כפרי, לא, אין לי רוח הקודש, אבל חכי ותראי. עוברים כמה ימים, פתאום כל העיתונים מלאים בכותרות, חברת ההשקעות של פלוני נפלה והשאירה חובות של מיליונים, וכל מי שהשקיע שם את כספו הפסיד הכל. נדהמה אשת הכפרי, איך בעלי ידע? איך הוא היחיד שהצליח להציל את כספו בזמן? בערב הגיע הכפרי הביתה, אשתו מספרת לו, אתה יודע, צדקת. היום פורסם שחברת השקעות בראשות אותו חכם נפלה, הם קרסו. אומר לה הכפרי בחיוך מנצח, אמרתי לך. שוב שואלת אותו אשתו, אולי עכשיו תגיד לי, מניין ידעת? ואז אמר לה הכפרי, איי איי איי, שימו לב מאזינים, פשוט. בפעם האחרונה שהלכתי אליו, עברתי מתחת לחלון של הבית שלו, ושמעתי אותו צועק, אוי, ריבונו של עולם, שלח כבר את המשיח. אמרתי לעצמי, אם הוא מבקש את המשיח, כנראה הוא בצרות, כנראה הוא עומד ליפול, ומיד משכתי את כל הכסף. בסיפור הזה יש מוסר השכל גדול, כי לפעמים גם אנחנו, כמו אותו בעל חברת השקעות, זועקים, מבקשים משיח. מה יש? מה קרה? צרות, צרות, שיגמרו הצרות. אין לנו כוח. החיים קשים. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר שצריכים להסתכל על זה יותר עמוק. צריך להסתכל למה יש צרות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כי השכינה בגלות. המצב שלנו הוא השתקפות של מצב השכינה. כבוד שמיים מחולל ונרמס, שכינה מוטלת בהשפטות, ממילא היא לא יכולה להשפיע עלינו את הטובות, היא אמא שלנו. ואז משם מגיעים כל הצרות, כי אנחנו הבנים שלה. אומר רבי שמעון, אם כן, מה צריכים לעשות? אומר משל, משל למלך שאשתו הייתה במצב קשה מאוד, והייתה זקוקה לעזרה של הרבה גורמים. ואחר כך שקצת השתפר המצב, שאל המלך, מי עזר לה? מי דאג לה? ואז הוא שילם בעין יפה לכל מי שדאג לה. אומר רבי שמעון, כך הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, שעכשיו, כשהשכינה במצב קשה מאוד, אנחנו נעשה למענה. הוא ישלם לנו על זה בעין יפה. איך עושים למענה? כל מצווה שאנחנו עושים, כך אומר רבי שמעון, צריכים להגיד, זה לכבוד השכינה, לעילוי השכינה. יש כאלה אומרים, לאקמה שכינתא מאפרה. כל חיזוק בצניעות, כל ערעור תשובה, כל חיזוק בלימוד תורה, שמירת עיניים, שמירת הלשון, אלה נשמעים מושגים שפעם דיברו על זה 500 שנה לפני תקופת החפץ חיים. אחד אמר פעם, מה היום לא שייך את הדברים האלה בכלל, מה נעשה, זה הדור. שטויות והבלים. אז צריך להגיד את זה, שזה לכבוד השכינה, להקים את השכינה מן האפר. מי שיש כאלה שיודעים להגיד, השם יחוד קודשי בריך ושכינתה, לאקמה זה מצוין. אבל גם אם לא יודעים להגיד את הנוסח הזה, אז להגיד את זה בשפה שלנו הפשוטה, להקים את השכינה מהאפר, לכבוד השכינה, ואתם שנך, העיקר שמכוון שהוא עושה את זה לנקודה הנכונה, שמה שהיא צריכה את זה. ואז אנחנו מקילים את כאבה וצערה. והמלך אחר כך ישלם בגדול, כי משיח יבוא לגאול את השכינה. וביחד איתה יגאל גם אותנו. גם לנו כל הצער והכאב בא מהצער והכאב שלה. לא לבקש משיח, כי יש לנו בעיות. יש לנו בעיות כי השכינה בגלות. לבקש משיח כי בגלות ומיליונים בנים ובנות שלה נמצאים בשאול תחתית. להתחיל להעריך לכם כאן, לפרט. כשנבקש עליה, ממילא היא תיגאל ואנחנו איתה. אבל עד שהיא תיגאל, צריכים להתמודד עם המציאות היומיומית של הגלות ולראות מה אפשר להציל בתוך הגלות הזו. תראו כמה גדולי ישראל עכשיו צריכים לשבת ולהשקיע זמן, לבטל תורה כדי כן לעשות ככה, לא לעשות ככה, סעיף כזה. זה גוף הגלות. על שבת ועל גיוס ועל כל מיני בגצים. זה טירוף. אנחנו מבינים, מתבוננים בזה בראייה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, מבינים כמה גלות אנחנו נמצאים. אם משיח היה כאן, העניינים האלה בכלל לא היו שאלה. הכל היה כל כך ברור ומובן מאליו, וכל אחד היה במקומו הנכון והראוי לו, היום הכל הפוך. אבל אנחנו בגלות. מצד אחד זה כאב וקושי, מצד שני זה גם זכות. כי דווקא בזמן הזה שהמלך אומר, מי שעכשיו יעזור, אני אתן לו בעין טובה, אז זה הזמן שכל מצווה קלה יש לה ערך גדול, כל הימנעות מעבירה יש לה ערך גדול. והשם יזכה אותנו שבתוך כל הבלגן שאנחנו עוברים יום יום, נדע להסתדר עם מה שעובר עלינו בעולם הזה, אבל להיות גם מחוברים לתכלית האמיתית, סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אחרי הפרסומות אנחנו שוב נחזור ארצה, ונתעדכן, כי יש עכשיו באמת בוקה ומבולקה בכל המערכת הפוליטית, כן בחירות, לא בחירות. נדבר עם יהודה שלזינגר, הפרשן הפוליטי של העיתון ישראל היום, איפה זה עומד, האם החרדים ישיגו את ההישג הזה, האם הכל יתפוצץ. נדבר עם שר החקלאות אורי אריאל, יושב ראש האיחוד הלאומי, על המשבר הקואליציוני הזה, על הצהרות של בנט הבוקר, הצהרות די לוחמניות, יש לומר, אבל גם לטעמי אמיתיות. נהיה, כמו שאמרנו, בשריפה, בציונו של רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו יגן עלינו, אמן. נשמע מה היה שם, ואיך ממש בשניות האחרונות נשלפו ספרי התורה מתוך הלהבות, והאם אפשר לתקן שם את כל העסק. ככל שיותר הזמן, אולי גם לכם קצת המאזינים, גם הרב דוד כהן, אבל אנחנו עכשיו נצא קודם להפסקת פרסומות.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
עכשיו אנחנו עם הפרשן הפוליטי של ישראל היום, יהודה שלזינגר. שלום יהודה, צהריים טובים. יהודה שלזינגר, ישראל היום, אתה איתנו? כמה שניות, נקבל אותו בעזרת השם. יהודה, אתה איתנו? כמה שניות. אני יודע שמאזינים רבים סקרנים לדעת מה קורה. החכמים החרדים נכנסו אתמול אל חכמי התורה, גדולי התורה. ישבו נתניהו בלילה, בבוקר, יש הצערות קיצוניות מכל מיני גורמים שקשורים למרכיבים הקואליציוניים, ורוצים לדעת האם אנחנו באמת בדרך לבחירות, או יש סיכוי שימצא איזשהו הסדר למשבר הזה. ואני מחכה, אני מקווה, שבעוד כמה שניות אני יכול לשוחח עם יהודה שלזינגר, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. הנה, אז בואו נגיד לו שלום, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, יהודה שלזינגר. שלום יהודה,
שלום, כתב לי עיני חרדים בעיתון, כן.
אוקיי, תשמע, כתב עיני חרדים, אז אתה גם חזק מאוד במה שמתחולל במרכיבים החרדים בקואליציה, ותגיד לנו, אחרי ההתרחשויות של אתמול בלילה, פגישות אצל גדולי תורה, ישיבה עם נתניהו, כל ההתרחשויות של הבוקר, איפה עומד הסיפור? באמת יש סיכוי שימצא הסדר, או לפי ההצעות הקיצוניות של חלק מהמרכיבים, אנחנו כבר יצאנו לדרך לבחירות.
יש פה מצב קצת אחר. דווקא ראש הממשלה שנמצא אולי במצב הכי קשה מבחינה ציבורית, מבחינת כל החקירות וכל הדברים האלה, הוא היחיד מתוך בערך 119 ח"כים, או לפחות כל אלה שיושבים בקואליציה, שרוצה ללכת לבחירות האלה. אף אחד חוץ ממנו לדעתי לא ממש רוצה, אף אחד לא באמת מוכן, אבל לשם ככל הנראה, כל מי שגם הח"כים החרדים שיצאו אתמול ממנו, וגם הבוקר שרים שדיברו איתו אומרים, הוא לא עושה את מה שהוא יכול לעשות, והוא יכול לעשות כדי למצוא את הפתרון, ולכן זה כמו שזה נראה, הוא מאוד רוצה ללכת לבחירות, זאת תהיה יוזמה של נתניהו, ואני כבר שומע אפילו מפלגות שונות שאומרות שהן צריכות להתחיל להיערך לבחירות הקרובות.
שמעת את בנט הבוקר? נפתלי בנט הבוקר התראיין באחד מערוצי התקשורת, וההתבטאויות שלו היו חריפות וקיצוניות עד כדי שהוא כבר יהיה שר הביטחון הבא, ואולי ראש הממשלה. זה אומר משהו
כן, שבנט... אולי ראש הממשלה זה קצת הגזמה, כי בסוף אנחנו עוד לא בשיטה של בחירה של כן. פתקים, אנחנו עדיין בוחרים פתק אחד, ובשביל שהוא
יהיה לא, ראש לא, ממשלה... לא, לא, אני לא מדבר על אופציה שהוא יהיה ראש ממשלה יהודה, אני מדבר על הפרסונה ועל ההתבטאות ועל העיתוי.
לחלוטין כן, אבל אני חושב שכולם מבינים שקצו, קלו כל הקיצין מה שנקרא, כולם מבינים שאפשר לפתור את המשבר הזה. אם כך לא אפשר להגיע לאיזושהי הסכמה, ליברמן מקשיח עמדות, אבל גם שם יש לו, הרי הוא כבר, הממשלה הזאת כיהנה בלעדיו בקואליציה וחוקים עברו, אבל נראה שראש הממשלה רוצה קצת יותר מזה, הוא כנראה, ככל הנראה מעדיף בחירות, ולשם ככל הנראה אנחנו הולכים.
אז למה, למה, למה הוא, למה הוא מושך את זה? למה הוא לא אומר, אוקיי, זה מה יש, הולכים לבחירות? כי ברגע שהוא אומר...
אם הוא יגיד את זה, אז כולם יבינו שהוא
רוצה... אבל הוא כבר אמר את זה, יהודה, כשהוא אומר... אבל כשהוא אומר ממשלת 61 לא בא בחשבון, אז הוא כבר אמר את זה, כי עובדה שהממשלה הזו משכה יפה מאוד עם 61 עד שליברמן יצטרף.
לכן מתחזקת לכולנו התחושה יותר ברורה שראש הממשלה הוא זה שרוצה בחירות, אבל הוא לא יכול לבוא ולהתייצב מול פני האומה ולומר, חבר'ה, יש לי חקירות על הראש, אני מסובך בפלילים, בואו נעשה בחירות כדי שיהיה לי שקט. מה עושים? נותנים למרכיבי הקואליציה, נותנים לאיזשהו חוק גיוס כזה, שהוא נשמע כמו משהו גדול, למרות שבפועל ממש לא. נותנים למשבר הזה ללכת להתעצב. מה שלהגיד, טוב, הממשלה לא מתפקדת, מרכיבי הקואליציה לא עובדים ביחד, ולכן אנחנו נאלץ ללכת לבחירות.
גם במחיר שהתקציב לא יעבור?
כן, זה בדיוק העניין. זה יהיה שורש העניין. אם חוק הגיוס לא עובר, התקציב לא עובר, ובכל מקרה, האש מוסטת מההחלטה של ראש הממשלה ללכת לבחירות על רקע של החקירות. כל דבר שהוא ללכת לבחירות שלא על הרקע של החקירות, טוב מבחינת ראש הממשלה.
מדברים כבר על, 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 על זמן, על עיתוי של הבחירות הבאות? במידה
היה את הבוקר ששמענו כל מיני אולטימטומים, שגם אם ראש הממשלה רוצה ללכת לבחירות, לא ניתן לו את זה ביוני, שאז אחרי ביקור טראמפ, ובאזור יום עצמאות, שהכל מלא גאווה וממלכתיות, אלא יותר מאוחר באזור אוקטובר, שזה קצת יסבך את ראש הממשלה מבחינת החקירות, מבחינת הודעות על כתב אישום, או על החלטות בתיקים שלו, עוד איזשהו מנוף שמנסים מפלגות הקואליציה להפעיל על ראש הממשלה.
יהודה שלזינגר, הפרשן לענייני חרדים של ישראל היום, תודה רבה לך על השיחה הזו, יום טוב, תודה. אז אנחנו מצטרף לנו עכשיו שר החקלאות, אורי אריאל, הוא גם יושב ראש האיחוד הלאומי, שלום, צהריים טובים אדוני.
שלום וברכה.
אתה שומע את ההתפתחויות ואת ההתרחשויות, וגם אצלך מתגברת ההרגשה שאנחנו אכן בדרך לבחירות?
יש אופציה כזאת, זה לא אובססיה, אבל אנחנו עושים את כל המאמצים כדי שהממשלה תמשיך ולכן בהרכבה הנוכחי. אני מקווה מאוד שזה יצלח.
למרות שהדיווחים שלפחות אנחנו מקבלים אומרים, שבאמת כל מרכיבי הקואליציה לא טוב להם או לא מעוניינים בבחירות, חוץ מאדם אחד, מר בנימין נתניהו.
טוב, אז?
אז זה הרי הכל בידו, אז מה אפשר לעשות אם בסופו של יום הוא ימשוך מהלך שכן ייקח אותנו לבחירות? הוא יתלה את זה בהסכם הגיוס, אבל למעשה זה איזשהו אינטרס שגם עוזר לו בעניינים האישיים שלו.
לא, ככל שיהיה יותר ברור שכל המפלגות אכן לא רוצות, וזה מה שקורה עכשיו, זה יקשה על ראש הממשלה לקבל החלטות של הליכה לבחירות מול כל הקואליציה שלו. זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל זה כבר מקשה עליו ועשוי להקשות עליו עוד יותר. מחר בבוקר תבוא הצעת החוק לוועדת שרים לחקיקה, השרה שקד עשתה נכון, דחתה את זה מהיום למחר כדי לתת זמן לדיונים, ונמתין למחר, נראה מה קורה, אלא אם יהיו התפתחויות קודמות.
למרות שכמו שאני, אני לא כל כך חזק בפוליטיקה, אבל למשל אני לא רואה בלוק חזק של כל המרכיבים, כי אתה שומע למשל את ליברמן, אתה שומע את כחלון עם ליל סדר בלי שר אוצר, אין איזה משהו שמדביק את כל המרכיבים כגוש אחד מול ראש הממשלה. אתה רואה שהמצב הזה בכל זאת יוכל לגרום לכך שראש הממשלה לא ילך לבחירות?
כן, אני מאמין שעדיין יש מה לעשות, ולא צריך להתייש מהרחמים, ואפילו חרב חדה וכולי, כולם מכירים את האמרה של חזל, וניאוש בעולם כלל, מה אנחנו עובדים, למה צריך להתייש עכשיו, אם יש
לא, עוד לא, פעם, אני לא מדבר על ייאוש. השר אורי אריאל, אני לא מדבר על ייאוש, אני מדבר על אסטרטגיות, וכשאני שומע הבוקר את שר החינוך נפתלי בנט בהצהרות שהוא שחרר, זה נראה שהוא כבר התחיל את הבחירות.
טוב, אומרים את זה, המפלגות אחת על השנייה כבר חודשים רבים, זה לא התחיל מהבוקר ולא אצל שר בנט, ונכון, יש, נאמר, הרגשה יותר חזקה, ריח יותר חריף של אפשרות, של אופציה לבחירות, ולכן גם יש כאלה שמחדים, אני דווקא נראה לי שמציע להרגיע, אצל כולנו, קודם כל לעצמי וגם לאחרים, כל אחד שיצא את הדרך להרגיע, ואז שיותר רגועים יש גם סיכויים גוברים להגיע להסכמות, שזה נמצא באמירות מחודדות ועד קצה השפיץ, אז זה קשה מאוד.
בוא נגיד ככה, המתווה שסוכם עם החרדים, עם הילד שקד, אתה חושב שזה מתווה שבאמת יכול לעבור את כל המרכיבים, אם באמת רוצים?
תראה, יכול להיות שמפלגתו של ליברמן תצביע נגד. עדיין אנחנו יכולים לעבור את המשוכה הזאת, ואנחנו צריכים לעבור את המשוכה הזאת לעניות דעתי, ואני מקווה שזה מה שיקרה מחר.
ואם זה מחר לא קורה, אז אנחנו כבר מבינים שנחתם הגולל וזהו?
לא, תראה, המושב הזה של הכנסת הוא עד יום ראשון, רבים טועים ואומרים יום חמישי, זה לא מדויק, זה עד יום ראשון. עד יום ראשון כידוע יש שבוע ימים, שבוע ימים פוליטיקה ישראלית זה דומה לנצח. לכן אתם עוד שדרו הרבה ואנחנו נשתר בסיפי קפה בפגישות, ויהיו עוד אירועים כאלה וכאלה ועוד נדבר.
טוב, אנחנו מאוד רוצים שלא יהיו בחירות ושהעסק יימשך כרגיל עד תום הקדנציה.
טוב, גם אנחנו ככה,
אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, השר אורי אריאל, תודה רבה ששוחחת איתנו. ונקווה שבאמת הכל יהיה בסדר, תודה.
אמן.
תודה. עכשיו אנחנו, אם אתם זוכרים, ביום רביעי, כמדומני, כן, רביעי, כי בחמישי לא שידרתי, אז העלינו לשידור את אחד הפעילים בליז'נסק, בציון של רבי אלימלך מליז'נסק, ושמענו ממנו על ההיערכות לקראת הגעתם של אלפים מכל רחבי העולם לציונו של הצדיק רבי אלימלך, והכנסת האורחים הגדולה. אחר כך שמענו שפרצה במקום שריפה, והכל שם הלך, ממש הלך, צריכים שם איזה 100,000 דולר עכשיו, אני כך כתוב לי, העלות המעורכת בשדרוג המקום זה 100,000 דולר. אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אושי, אני מקווה שאני אומר את שמו נכון, פילשטיק, כן, אמרתי נכון?
אושי פילצ'יק,
כמעט. אושי פילצ'יק, אוקיי. שלום אושי, צהריים טובים.
צהריים טובים.
ספר לנו מה קרה שם, היה כזה יפה, כזה מעמד גדול, 10,000 אנשים מכל העולם באו, שרו, רקדו, למדו, אכלו בהכנסת אורחים, היה שפע, היה נפלא, ומה קרה פתאום?
קודם כל, באמת היה נפלא, באמת היה שפע, באמת היה ארגון מעל ומעבר, לבאמת יותר מ-10,000 איש, לדעתי, כמו שאומרים פה בפולין, כ-12,000 איש, אבל כרגיל, הנרות אין להם מתקן מסודר, מתחת לאוהלים, מתחת למדרגות, מאחורי הציון, לפני הציון, כל אחד שם נר איפה שהוא יכול. אז כל ההילולה, עוד אנשים היו בשטח, אז שום דבר לא קרה, ברוך השם. אבל לקראת סיום הלילה, בסביבות 11-12 בלילה, כמעט אף אחד לא היה בציון, וכמה נרות הודלקו בצד, וזה נגע אחד בשני, וזה התחיל
להתעלק. מתי, באיזה שעה אמרת, אושי?
בערך ב-12 בלילה.
12 בלילה, אוקיי. בליל שבת.
כמה שעות אחרי שכל העזיבה ההמונית, לא בליל שישי, כל העזיבה ההמונית ממש נהיה ציון ריק, כמעט רק 10 אנשים היו שם. והתחילו הנרות להידלג ולהתפשט, אחד רץ להביא קצת מים, אחד חשב שהוא יכבה את זה, בינתיים זה התפשט במהירות רבה, זה התפשט לכל הציון, ופשוט לא, כבר לא היה מה לעשות בתוך הציון, רצתי לתוך המבנה של הכנסת אורחים, להגיד לאחראים שיעשו משהו, אמרתי להם שהציון בוער, אבל פשוט לא התייחסו. הבנתי שאני ממש בודד במערכה. היותי דובר פולנית, רצתי החוצה ואמרתי לפולנים שצריכים להזמין מכבי אש, וכולי, ואחד צעק שם שמתחיל אש, נהיה בלגן, מכבי אש הגיעו תוך כמה דקות.
בתוך הציון, אושין, בתוך הציון הבוער יש ספרי תורה?
לא, בתוך הציון הבוער אין ספרי תורה, אפילו לקחתי סיכון קטן, ונכנסתי פנימה, רצתי פנימה תוך כדי לבדוק אם יש משהו, יש מישהו, ראיתי שהכל ריק, והמשכתי לטפל בנושא הזה. בינתיים המכבי אש הגיעו, וטיפלו ביעילות רבה, במהירות רבה, אבל לצערנו כבר לא היה מה להציל בתוך הקבר, הגג היו צריכים לפרק, אבל למזלנו, האוהלים מסביב, שני אוהלים גדולים שהוקמו, לרווחת האנשים ועצים, הרי בתור בצורך בתלמין לא נזוקו, כי ברגע שאם זה היה גם נדלק, לך תדע מה היה קורה, חז וחלילה.
אז מה נזוק בעצם? הציון שמעל הקבר, הקירות, התקרה, הספרים שבפנים, הציוד?
הציון, המבנה הקטנצ'י כזה, שכל כך הרבה שנים לא סודר ונשאר כזה מבנה פצפון, בלי שום מרכז הבטחה, בלי שום מים, בלי שום צנרת, המבנה הזה אין יותר, ולפי המשטרה הפולנית זה מיועד להריסה.
וואה, אז מה צריכים בעצם להרוס שם את הכל ולבנות ציון חדש ו... תגיד, מה צריך?
מה שצריך זה כבר מזמן, לעשות משהו חדש. זה כבר, המבנה הזה כבר לא מתאים לציון כזה, שכל כך הרבה עולים, וזה הציון הכי מבוקר, הכי הרבה מבקרים במשך כל השנה בפולין. מה שיקרה עכשיו, שבאמת יצטרכו להקים מבנה חדש, עם כל התקנים המחמירים ביותר, עם כל התקנים הבטיחותיים, עם צנרת כיבוי אש, עם מערכת כיבוי אש אוטומטית, עם מתקן מיוחד לנרות בחוץ ולא בפנים, ועוד הרבה דברים.
כתוב לי כאן שזה מוערך $100,000.
כן, מבנה שיתאים לרווחת המתפללים, כולל המעבר אליו, כולל הגישה אליו, שהשנה היה ממש ביצה, כולל הכל קומפלט, לעשות מקום שהוא באמת מתאים גם לנועם אלימלך, וגם לכל כך הרבה אנשים שמגיעים לבקר, באמת הגיע הזמן לעשות משהו מפואר, רחב, כמובן עם כל הסטנדרטים המחמירים ביותר.
מאיפה תביאו את $100,000 האלה?
אני מקווה שהארגון שמטפל בהכנסת אורחים ואחראי על הציון, ירים את הכפפה ויעשה את זה, ומקווה בעזרת השם, ואם אנחנו נראה בעזרת השם, באמת בפולין, שאין ממש זוזה ואין שום כיוון, אולי אני צריך לפנות לארגונים אחרים, ולדאוג, המקום הזה, כמקום הכי מתויר, מבחינת הציבור הדתי, החרדי, אפילו הדתי, הנועם אלימלך זה הקבר הכי, הכי, הכי מתויר בפולין, חייב להגיע סוף סוף לכבוד הראוי לו.
לגמרי. לגמרי. השם יעזור, אושי פילצ'יק, נקווה שרק יהיו בשרות טובות, תודה רבה, תודה רבה לבורא העולם, שאף אמן, אחד גם אמן, לא נזוק טוב, שם. טוב. תודה רבה לך. תודה.
כל טוב.
תודה. עכשיו, אני רוצה שיוצא לפרסמות מאזינים, אתמול דיברו איתי על מקרה שצריכים מאוד מאוד את התפילות שלכם. יהודי עיוור, שאשתו תרמה כליה לחבר שלי שהיה עיוור, והוא הלך לעולמו. והיהודי הזה, קוראים לו שמעון בן סוליקה, שמעון פחימה ממגדל העמק, והוא נפל ביום שישי באיזשהו בית גדול, נפגע פגיעה מאוד 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 קשה בראש, המצב שלו קריטי, אז מבקשים מהמאזינים לרשום את שמו לתפילה, שמעון בן סוליקה. תעתירו בעדו איש טוב, זקוק לרחמי שמיים מרובים, שמעון בן סוליקה. לפני שאני אצא לפרסמות, אני גם אפתח לכם מאזינים קווים, אולי נספיק איזה 2, 3, 4 מאזינים, 039-039-039, בשלוחה 0, נקווה שנספיק. אולי את הראשון כן בטוח, 039-039-039, בשלוחה 0, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
טוב, הרב דוד כהן אמור היה להיות איתנו עכשיו בשידור, יש לנו תקלה בקו איתו, אז אני אנצל את הזמן לקדם נושא שהתחלתי לעסוק בו בתקופה האחרונה, וזה בדוד המלך. דיברנו על כך שהוותיקן מזרים אלפים של מבקרים בכל יום, בסדר, זכותם המלאה, ועל הרעיון להקים שם דוכני הסברה של 7 מצוות בני נוח, שבעצם כל אדם בעולם שהוא לא יהודי, מחויב לקיים את 7 מצוות בני נוח האלה. ברוך השם, נהיה חיבור בין כמה גופים וגורמים שעוסקים בעניין הזה, וכבר יש שם דוכן, וכבר מתחילים להפיץ את החומר הזה, וצריכים בעניין הזה הרבה עזרה, גם לקבל את הטקסטים של 7 מצוות בני נוח בכל מיני שפות, גם במתנדבים ש... יעמדו שם ויחלקו את זה באדיבות, חיוך, ואנחנו בהפוך על הפוך נביא את כל הברואים בעולם, במקום להשקיע את זמנם בלהיות עובדי עבודה זרה, למקד אותם בתכלית שלהם כברואים בעולם עם שבע מצוות בני נוח. זה רעיון מצוין, זה כבר התחיל לעבוד, ועדי רצוי שכל מי שיכול לעזור בעניין הזה, יתקשר וייתן את העצות, את הכלים העומדים לרשותו, איך אפשר לקדם דבר כזה. ויחד עם זה, אנחנו גם יודעים שהנוכחות היהודית במקום, מאוד גורמת לכך שלא תהיינה בעיות בקבר דוד המלך, כמו שהיו לפני כמה שנים, ואין עכשיו עניין לחזור על זה, כי ברוך השם יש התעוררות גדולה, ועם ישראל אוהב את דוד המלך, ואוהב את התהילים, פוקד את המקום, ואנחנו לקראת בין הזמנים וחופשות, אז אנחנו רוצים לבקש ממנהלי בתי ספר, מנהלות בתי ספר, שבמסגרת הטיולים שמארגנים לקראת סוף השנה, לקראת החגים, לא סוף השנה, לקראת החגים, לקחת את הילדים לטייל שם במקום, בנים, בנות וקבוצות, ושיחשפו למקום, יכירו אותו, יתפללו במקום, וגם אנשים שרוצים לארגן אירועים במקום, ברית מילה, חלקה, יום הולדת, הצעת נשואין, אירוסין, שבע ברכות, בר מצווה, תראו כמה סיבות יש לנו שאפשר לעשות אותן שם במקום בחינם, בשמחה, רק שיהיו במקום הרבה יהודים והרבה שמחות. אז כל מי שרוצה לעזור, גם בשבע מצוות בני נוח, וגם באירועים במקום, לתאם את האירועים במקום, מוזמן להתקשר ל-02-58-11-911. על מוצאי שבת אני כבר לא מדבר, ברוך השם, מאות פוקדים את המקום, אווירה נהדרת, אבל על כל ימות השבוע, כל החג, כל המועד, בדרך לשבועות, שזה יום הפטירה של דוד המלך, 02-5811-911. אנחנו נסיים, נאמר תודה רבה לאדיר גולדשטיין, כן, שערך את התוכנית, זאביק סגל שהיה על הביצוע הטכני, יעל איבר שהייתה בחדר ההפקה. נקדיש לכם את השיר וכל מאמינים של לוי פולקוביץ', שיהיה לכם יום טוב, אחלה בשורות טובות, אושר וחיוך, להשתמע.
Shaky.